ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מלמעלה. אמר רבי חמא בר חנינא, לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות. משה רבנו נהיה אדם עשיר מהפסולת של הלוחות. הרי הלוחות השניות היו כתובים או חקוקים בתוך אבן. אבן, ניתן לומר אבן יקר, והשאריות שנפלו מתוך החקיקה הזאת היו של משה, שנאמר, הפסוק אומר, פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים. ומה רואים מכאן? פסולתן, הפסולת שלך יהיה. ומאחר שהיה מאבן יקרה, אז ממילא הוא משה נהיה עשיר. אמר רבי יוסי ואבא חנינא, לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו. עכשיו, זה מימרה תמוה, אבל נתקדם בגמרא כדי לפנח מה המשמעות. שנאמר, כתב לך, פסל לך, מה הפסולתן שלך, אף כתבן שלך. ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל. ועליו הכתוב אומר, טוב עין הוא יבורך. וההמשך של הפסוק, כי נתן מלחמו לדל. נסתכל ביחד בדברי הראש. טוב עין הוא יבורך, זה משה. דכתיב בי, כי טוב הוא. כי נתן מלחמו לדל. אין לחם אלא תורה, דכתיב, לכו לחמו בלחמי, ואין דל אלא ישראל, שנאמר, וידל ישראל עד מאוד. אז מה שכתוב בפסוק הזה, כי נתן מלחמו, כלומר מתורתו, לדל. עכשיו אנחנו ממשיכים עם סדרה של קושיות, וזה מה שהצורה הזאת שאתם רואים, הר גש, צורת הר גש, ובמבנה ממול כתבנו סדרה של קושיות על עד נאמר, לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, כלומר לא לכל עם ישראל. הגמרא שואלת, מטיב רב חיסטה? יש פסוק, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם. אז מה אנחנו רואים מכאן? שהתורה ניתנה לכל עם ישראל. אנחנו נסתכל ברן קצת למעלה מפה. מטיב רב חיסטה, ואותי ציווה השם בעת ההיא, על מה דה השם ציווה ללמד את ישראל. ומפרקינן, הרן, נלמד את הרן כהקדמה למילים הבאות בגמרא, הגמרא תתרץ, ואני לכם, וקרא הכי כמה, ואותי ציווה השם בעת ההיא, כלומר הקדוש ברוך הוא ציווה או מסר את התורה למשה, ואני נתתי את ליבי ללמד חוקים ומשפטים, ואני מעצמי העברתי את התורה הלאה. אבל לא שהקדוש ברוך הוא התכוון לתת את התורה אלא למשה ולזרעו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, נקרא עוד פעם, מטיב רב חיסטה ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם. אז זו הקושיה, והתשובה, ואותי ציווה, הקדוש ברוך ציווה רק את משה, ואני לכם, ואני מעצמי, מיוזמתי, נתתי את התורה לכל עם ישראל. אבל בינתיים, המימר של רבי יוסי ורבי חנינא נשאר. אבל הגמרא שואלת, ראי, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקי. אז הגמרא עונה, אותי ציווה ואני לכם, כמו שתירצנו מקודם. עוד קושה, שעוד פעם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נתת את התורה לעם ישראל, לא רק למשה ולזרעו, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. נשים לב שהפסוק הזה הוא כתוב בתורה בפרשת וילך, קצת לפני פרשת האזינו. אז התורה אומרת, הפסוק אומר, כתבו לכם את השירה הזאת. אז הגמרא עונה, אין מכאן הוכחה שכל התורה ניתנה לעם ישראל, השירה לחודה. והמשמעות כעת הוא פרשת האזינו. זה ניתן לעם ישראל, אבל לא כל התורה. הגמרא שואלת, ומה שאנחנו קוראים בגמרא זה ציטוט מאותו פסוק, ואנחנו בשוליים הבאתם לכם את הפסוק בשלמותו, נקרא את הפסוק עכשיו ביחד. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעיד בבני ישראל. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא ואנחנו שואלים, למען תהיה לי השירה הזאת לעיד בבני ישראל. קודם כל, מה זה לעיד? לעיד בבני ישראל. אז בשיטה מקובצת, ואנחנו הבאנו את דבריו בשוליים, נקרא ביחד מה הוא כותב. מה זה לעיד בבני ישראל? אם לא יקיימו את התורה שתהיה פוענות באה להם. אלמה ניתנה תורה לישראל, בכל התורה קרי שירה. אז מכאן אנחנו רואים שהתורה ניתנה לכל עם ישראל. אנחנו נסתכל ביחד ברן, למען תהיה לי השירה הזאת לעד, והיא שירה לבדה, כאמר, הכוונה לפרשת האזינו, מהי סעדות, איזו עדות יש? ואני מציע שיש לעיין במרשה שהוא מסביר את הקושיה ביתר המכה, יתר העומק. אבל אנחנו כעת נסתכל ביחד גם בראש, בשורה שנייה בשורות הרחבות, למען תהיה לי השירה הזאת לעד, ואם לא ניתן להם תורה אלא זו השירה, אמה העיד או אמה תעיד. אז אנחנו חוזרים לגמרא מהפסוק הזה, כפי שניסינו להראות מהמפרשים, שהקדוש ברוך הוא נתן את כל התורה לעם ישראל. הגמרא עונה שבאמת נכון, והמימרא של יוסף ביהודה באמת נראה תמורה, שהוא אמר לא ניתנה תורה אלא למשה אליעזר, בסופו של דבר התורה כפי שאנחנו מכירים אותה ניתנה באמת לכל עם ישראל. אז מה היה הכוונה של רבי יוסי בבא חנינא? הגמרא עונה, אלא פלפולה בעלמא, זה מה שניתן למשה ובזה נהג בו תוות עין. עכשיו מה זה פלפולה בעלמא? אנחנו נסתכל ברש"י, פלפול בעלמא, להבין דבר מתוך דבר, הוא דניתן למשה וניאג בה טובת עין ונתנה לישראל. ונסתכל גם בפירוש הראש, פלפול בעלמא, הבנת וחריפות, והיינו כתב כתבן שלך, כי כל החוכמה והשכל רמוזים בכתב התורה בצורות האותיות. אז ההבנה הזאת והחריפות שניתן להסיק מהכתב, זה ניתן למשה והוא הביר הלאה לישראל. אבל קיום המצוות והציוויים וכולי, זה ניתן מראש לכל עם ישראל. בשוליים ממול יש לנו מבנה המשולש, סדרה של מימות של רבי יוחנן הקשורות לנבואה ותורה. הנושא כעת, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, ויש להוסיף פה, בקביעות, בצורה קבועה, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב, וכולן ממשה. כל התכונות האלו ניתן ללמוד ממשה. תשימו לב גם בגמרות המסומנות יש נקודה ארוכה, התחלנו אותו עכשיו, ובשורה האחרונה, בשורות הקצורות של הגמרה, בסוף השורה רואים עוד פעם רבי יוחנן, וגם שם יהיה נקודה ארוכה. אז אנחנו חוזרים לגמרה. התכונות שמנינו, גיבור עשיר, חכם ונב, נמצאו כולם אצל משה. וכאן הגמרה תוכיח דרך המקרא כל אחד מהדברים האלו. למען להקל על המבנה בגמרה, אתם יכולים לראות מספור ופס מפותל תחת כל אחד מהתכונות. כאן מדובר בגיבור, בעוד מספר שורות עשיר, חכם, ובסופו של דבר ענב. הגמרה, גיבור, מניין לנו עצם משה רבינו שהוא היה גיבור, תכתיב, ויפרוס את האוהל על המשכן. זה הכיסוי למשכן, ואמר מור, משה רבינו פרסו, הוא פרס את הכיסויים על המשכן, וכתיב 10 אמות אורך הקרש. אז אנחנו מדברים על יכולת מבחינת פיזית, שמשה רבינו היה יכול להגיע לגובה כזה ולפרוס את היריעות. הגובה של המשכן נקבע על ידי הקרשים, שהם היו 10 אמות. שואלת גמרא, אבל איך מכאן רואים שהוא היה גיבור, חסון וחזק, אימא דעריך וקטין? אולי הוא היה אומנם ארוך, גבוה, אבל מצומק, רזון כזה, לא גיבור. ארן, ארך וקטין, ארוך בקומה וקטין בכוח. הגמרא ממשיכה, אז אנחנו לא יכולים לסמוך על ההוכחה הזאת, אלא מן הדין קרא, דכתיב, פסוק אחר. והפסוק הזה נמצא בדברים פרק ת' פסוק י' ז', בקשר לשבירת לוחות הברית. ומה כתוב שם? ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי ושברים. ותניה, הלוחות אוכן שישה ואוכבן שישה ואוביין, כאן כתוב שלושה, ויש בה הרבה ספרים גרסה אחרת. למשל בשיטה מקובצת מובא גרסה שישה, וכן במרשה. זאת אומרת הלוחות היו בצורת קוב, שש על שש על שש. עכשיו, והם היו מעבר. אז תתארו לעצמכם את הכוח הדרוש כדי לשבור כזה דבר. אז מכאן הוכחה שהוא היה גם גיבור, בעל כוח. עשיר, ממשיך הגמרא, מניין לנו? פסל לך, מה שראינו מקודם, פסוטן שלך יהיה. גם הוספנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לחץ למעלה. שלוש, חכם, רב ושמואל דיאם מתראל, 50 שרי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה, חסר אחת. משה רבינו הגיע למה שאנחנו מכנים הדרגה, דרגת החוכמה של שער ה-49. שנאמר, מה הפסוק שמעיד על כך? ותחסרו מעט מאלוקים. ברן חוץ מאחת, מה זה אחת שהוא לא הגיע אליו? ידיעת השם יתברך על עמיתתו, כדכתיב ותחסרו מעט מאלוקים. קראתי את זה יחד איתכם, אבל אני לא מתיימר להבין את העניין כלל, אבל יש כאן מושג של האפשרות להכיר את הקדוש ברוך הוא בעצמו על עמיתתו. זה דבר שאפילו משה רבנו לא השיג. ברש"י, ותחסרו מעט וזו היא אחת, שאותה אחת היה הקדוש ברוך הוא יתרה עליו. נחזור לגמרא, ענב, תכתיב האיש משה ענב מאוד. אז אנחנו רק נסכם שלפי דברי רבי יוחנן, השראת שכינה באופן קבוע על אדם נדרש ממנו ארבע תכונות האלו: גיבור ועשיר, חכם וענב. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יוחנן, וכפי שאמרנו מקודם, עוד נקודה ארוכה, תשימו לב. כל הנביאים עשירים היו, מנלן ממשה ומשמעאל, מעמוס ומיונה. הנה ארבע שמות של נביאים, כולם היו עשירים, וממילא ניתן להסיק כמסקנה שגם כל הנביאים היו עשירים. המשמעות שבדבר, אדם שהוא עשיר הוא לא נשען על הטובות, הדרישות של אחים, הוא עצמאי, ובכך יכול לתפקד היטב בתפקידו כנביא, ולא ניתן ללחצים של אחרים. עכשיו אנחנו רואים בסימונים פס כפול, והם המקורות שהנביאים היו עשירים, הנביאים שמנינו אותם בשמם. משה, ממשיך הגמרא, דכתיב, לא חמור אחד מהם נסעתי. משה רבינו אומר שהוא לא לקח, הוא לא היה זקוק לעזרת חמור של אף אחד. אי בלא אגרה, אם מדובר פה בלי לשלם, להפוקי, האם משה רבינו בא למעט מן תשקל בלא אגרה, שאני לא לקחתי בלי לשלם, כלומר אני שילמתי, בניגוד למי? למי שלוקח חמור של פלוני בלי לשלם, הרי זה דבר פשוט. אנחנו נסתכל ביחד בתוספות, אי בלא אגרה, מי הוא דשקיל בלא אגרה? מי זה שיקח חמור שמישהו אחר בלי לשלם? ומה רבותה? מה החידוש שמשה רבינו אומר, אני לקחתי בתשלום? אלא אפילו באגרה לא שקיל, דעשיר היה, גם עם תשלום אני לא לקחתי חמור של אף אחד, כי היה לא מי שלא, הוא היה עשיר. אז הגמרא, נחזור לגמרא, אלא דאפילו באגרה, ואנחנו נסתכל ברן, אלא אפילו באגרה שלא היה נהנה משל אחרים, גם בתשלום הוא לא היה משלם לאחרים כדי לקבל מהם דבר. הגמרא שואלת, דילמה משום דעני, הרי סך הכל מה נאמר כאן, שהוא לא לקח אפילו בתשלום? הסיבה לכך, כי הוא היה עני, לא היה לו יכולת לשלם. אז מאיפה לומדים שמשה היה עשיר? אלא מן פסל לך, פסלתן יהי שלך. אנחנו ראינו זה בדף הזה כבר פעם שלישי. שמואל, דכתיב, לגבי שמואל, מניין לנו שהוא היה עשיר? נשים לב, לא הערנו את זה מקודם, אבל ההוכחה יהיה בשלבים. אצל משה ראינו מספור בתוך הגמרות המסומנות, 1-2, אך גם פה זה יהיה בשלבים. אז אנחנו אומרים ששמואל היה עשיר, דכתיב, הנני ענו בי נגד השם ונגד משיחו. כך שמואל עומד מול העם והוא אומר, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי? אי בחינם, אם מדובר בלקיחה ללא תשלום, שהרי מי יכול להעיד עליי שלקחתי בחינם? להפוקי מן דשקל בחינם, אז מה הוא רוצה להראות, שהוא יותר טוב מאלו שלוקחים בחינם? כפי שראינו מקודם, מה מה החידוש, מה, איך אומרים, מה הביג דיל בזה שהוא לא לקח בחינם, אלא אפילו בשכר הוא לא נהנה משל אחרים, גם בתשלום. הגמרא שואלת, כמו ששאלנו מקודם, דילמה דעני, אולי זה שהוא אומר שהוא לא לקח מאחרים אפילו בתשלום, פשוט כי לא היה לו אפשרות לשלם. אבל אין לנו הוכחה מכאן ששמואל היה עשיר, אלא מהכה. ההוכחה על עשירות דשמואל יבוא מהבא. הפסוק אומר, ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו. ונדרוש את זה. ואמר רבה, כל מקום שלח ביתו עמו. כלומר, הוא היה בעל יכולת, שהוא לא היה זקוק לאכסניה, למלון, כי הוא היה מסתובב בכל הארץ עם הכלים שלו, עם האמצעים שלו. סימן שהוא היה בעל אמצעים. אמר רבה, גדול מה שנאמר בשמו יותר משנאמר במשה. דאילו במשה רבנו כתיב, לא חמור אחד מהם נסעתי, ואפילו בשכר. אני לא לקחתי מאף אחד, אפילו בתשלום. ואילו גבי שמואל, אפילו ברצון לא שכרו. דכתיב, ויאמרו, העם ענה לשמואל, מקודם ראינו שמואל מציב בפני העם, בזמן שהם ביקשו מלך, מה היה חסר בי, כך הוא שאל את העם, והם ענו, ויאמרו, לא אשקטנו ולא רצותנו. עכשיו אנחנו אמרנו בשורות האחרונות, שגדול מה שנאמר בשמואל יותר ממה שנאמר במשה. עכשיו אנחנו נבין את הדברים האלו דרך תוספות. דאילו במשה כתיב, לא חמור אחד מהם נסעתי, בעל כוחיו. המכלל דברצון סחרה. כלומר, אם הבעלים של איזושהי חמור רצה להזכיר למשה, קיים כזה אפשרות שמשה היה משלם מתוך רצון הבעלים. ושמה לא היו רוצים ובולשים לסרב מלהזכיר. זה שהם הסכימו מרצונם כאילו, זה לא שהיה רצון כן, אלא מתוך בושה לסרב. ואילו בשמואל כתיב רצותי, משמע לא ביקשתי לזכור ממנו ואפילו בריצוי. הרן כותב אפילו ברצון, דזינן מתרצו משום כיסוף, וכיסוף זה בושה, אבל לא ניחה לו. אז אצל משה היה קיים אפשרות שמתוך רצון שטחי הבעלים היו מזכירים דברים למשה, אבל אצל שמואל אפילו בהבעת רצון מצד הבעלים לא היה שמואל סוחר מהם כלום. עמוס דכתיב, מניין שהוא היה עשיר, ויען עמוס ויומר, לא אלא מציה, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, כי בוקר אנוכי ובולס שקמים. כדי מתרגם רב יוסף, כדי להבין את הפסוק, אנחנו נשען על התרגום של רב יוסף בארמית, הרי מרי גיתי ענה ושקמן לי בשפלתה, אני בעל עדרי צון ויש לי גם יערות עצים בשפלה. סימן שהוא היה בעל נכסים. יונה דכתיב, יונה הנביא היה עשיר, ויתן שכרה וירד בה. אנחנו יודעים שיונה נקרא לזה ברח מהשליחות שלו, ומסופר עליו, כפי שאני חושב הסיפור מוכר להרבה מכם, הרי קוראים את ספר יונה בכל יום כיפור. ואמר רבי יוחנן שנתן שכרה של ספינה כולה, מה שכתוב ויתן שכרה, הוא נתן שכרה, לא קנה כרטיס נוסע באונייה, הוא שילם עבור כל האונייה. אמר רבי רומנוס, שכרה של ספינה היה 4,000 דינרי דהבה, 4,000 מטבעות דינר של זהב. נסכים, לא מעט כסף. ואמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה. אני חושב שיש כאן משפט שהוא יכול להיות חיזוק ענק לכל אחד מאיתנו. הרי אנחנו, אני אולי אדבר בעד עצמי, אבל אני לא חושב שאני לבד, יש תחושה שלומדים תורה, אחד המרבה ואחד המעיט, אבל מה? שוכחים את הלימוד, וזה יכול להיות מקור של ייאוש, לא עלינו. אסור להתייאש. והתופעה הזאת של שכחת תורה הוא דבר מוכר. עד כדי כך, וכאן הגמרא, משה רבנו עצמו הוא למד תורה ושכחה, עד שניתנה לו במתנה, שנאמר ויתן, ויתן זה לשון מתנה, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. יש עוד גמרות בנושא הזה, נושא של לימוד תורה ושכחה, ובעזרת השם כל אחד ואחד ילמד וילמד ויסיים את השס ויכיר את המקורות בנושא הזה. אני רק חוזר ואומר שלא מגיעים למסקנות, במיוחד מסקנות מהירות, על בסיס העובדה שאנשים שוכחים. אנחנו נשאיר המשך השיחה והדיון בנושא הזה לגמרות שהזכרתי על קיומם באורך השס. כעת משנה, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, המדיר הנאה מחברו, מהו לזון את 1. אשתו ובניו, 2. בהמותיו, וכשמדובר בבהמותיו יש התאורים הטמאים. המשנה, נציין או רק נזכיר שבעבר בעניין מודר הנאה מחברו השתמשנו בדוגמה ששימון נאסר מלהניק הנאה לאובן, כלומר אובן נדר שהוא לא יקבל הנאה משימון. ואומר המשנה, וזן את אשתו ואת בניו אף הפי שהוא חייב במזונותן, כלומר שימון, למרות שנאסר עליו להניק הנאה לאובן, שמעון יכול לזון את אשתו ובניו של ראובן, למרות שאובן הוא חייב במזונותן. אנחנו נסתכל ביחד ברן, לזן את אשתו ואת בניו אפילו כרבנן, כלומר היה מחלוקת מסכת כתובות בין רבנן וחנן, ולא ניכנס לזה עכשיו, רק שזה מה וזה התכוון הרן בזה שהוא מצטט את הרבנן. אפילו כרבנן עתיה דה בתורת מצווה עסקינן, אנחנו כאן מדברים על קיום מצווה ולא בתורת פיראון של בעל שחייב במזונותיהם. ואף אגב דה המודר מתעני, כלומר מי זה המודר פה? ראובן, הוא נהנה שאינו צריך לתת למזונות. ההיא הנאה דממילא היא, זה לא הנאה איך נקרא לזה מתוך יוזמה, אלא אחר ששימון משלם עבור מזונות אשתו ובניו של רובן, אז רובן חסך את התשלומים האלו, וזה נקרא הנאה דממילה. אנחנו גם נלמד ביחד את רשי, זן את אשתו ואת בניו של מודר, אף הפי שהמודר חייב במזונתן, כיוון דלאו לפתומי אבידן, זה לא כמו בהימות של בן אדם שהם עשויים כדי לפתם אותם, כדי לגדל אותם בבשרן, זה לא אותו דבר בעניין אשתו ובניו, ודי להן במאי שהוא מפרנסן, לאו הנאה מרובה אביד לי. התשלום עבור מזונות המודר, אשתו של המודר, נקרא הנאה שאינה מרובה, ולכן מותר. וגם נסתכל בדברי הראש מה שכתוב פה, וזן את אשתו ואת בניו אף על פי שחייב במזונותיהם. מה זה חייב? הראש אומר חייב האשתו קי, אבל בניו מצווה הוא דעיקה ולא חיובה, כדכתניה בכתובות פרק נערה, מצווה לזון את בנות, קל וחומר לבנים, דברי רבי מאיר, רבי דה אומר, מצווה לזון את הבנים, וכל שכן הבנות. ובקטנים, לקה לעוקמי, דתקנת אושה היא, שיהי אדם זן את בניו קטנים. ולאו מעיתין היא, זה לא דין משנה, אלא תקנת אושה, שהיה יותר מאוחר. אנחנו חוזרים למשנה, ולא יזון. אנחנו חוזרים לומר על שמעון בדוגמה שלו, שהוא לא יזון את בהמתו של רובן, בין תמיה בין תהורה. אבל זה אומר זן את התמיה ואינו זן את התהורה. אמרו לו, שאלו אותו, מה בין תמיה לתהורה? אמר לו הוא שהתהורה נפשה לשמיים וגופה שלו. זה ביטוי שנצטרך להסביר אותו אחר כך, אבל עיקר הדברים, גופה שלו, כוונה הדלים יכולים בהמשך לשחוט אותו ולאכול את בשרו. ותמיה, ממשיך הגמרא, ואנחנו גם נמשיך לעמוד ב', נפשה וגופה לשמיים. מה זה גופה לשמיים? היא אינה ראויה לחיה, זה מדובר בסוס, חזיר, בהמה תמיה. ולכן אין איסור, לפי רבי אליעזר, ששמעון יזון את בהמות ובין התמיות. אמרו לו, אבל חכמים חוקים הרי בגלל זה, והם עונים לו, אף התמיה נפשה לשמיים בגופה שלו, שאם יוצא הרי הוא מוכרע לעובדי כוכבים. אז הפיתום של הסוס או של הגמל או של החזיר גם שייך לאכילת אדם גויים. הוא יכול למכור את הסוס המפותם לגויים או מאכילה לכלבים. אז לפי החכמים, כפי שראינו מקודם, שלא יזון את בהמתו בין תמיה בין תורה, כי ההזנה מהווה הנאה ישירה למודר. אנחנו נחזור לעמוד א' ונסתכל ברשי, ולא יזון את בהמתו וכו'. הועיל ולפתומי אבידן, מאחר שהבהמה היא הבהמה הכשרה, היא עומדת לפיתום, אביד להנאה מרובה. אנחנו הזכרנו מקודם הבדל בין הנאה מרובה, שזה ודאי אסור, להנאה שאינה מרובה, שזה לא נחשב, ולכן מותר. ממשיך רשי, נפשה לשמיים בגופה שלו לאכילה. הגוף של הבהמה התורה זה לאכילה, משום האכיל לא יזון אותה לפתומי, שמענהו הנאה מרובה. אנחנו גם נסתכל בתוספות בשורה כמעט האחרונה בפירוש התוספות, הרבי אליעזר שחילק בין תורה וטמאה הוא הגיב במשנה, ותוספות אומר, אמר להם שהטמאה נפשה וגופה לשמיים, שאינה יכולה להנות, אלא בעוד נפשה בה. כך סבר רבי לזר, שמתי אדם נהנה מהסוס שלו? רק שהיא עודה בחיים, אבל אחם אותה, מה יעשה? הוא לא יכול לאכול אותה. הלכך לב הנאה היא, בזה ששימון מאכיל או מזין את הסוס, לא נחשב הנאה. אבל תורה נפשה לשמיים, כלומר, אף הפי שנפשה לשמיים, גופה שלו לשחיטה. לכן זה נחשב הנאה מרובה. כך חילק רבי אליעזר. אבל, כפי שלמדנו, החכמים הגיבו שאין החילוק מדויק, כי גם בבהמה תמיה יש עניין בפי תומה, הרי בדוגמה שלנו רובן, אחרי ששימון מאכיל אותו, רובן יכול למכור את הסוס המפותם לגויים, והוא יקבל כסף טוב בניגוד לסוס שאינו מפותם. זה שוב פעם נחשב הנאה מרובה. הגמרא, אמר רבי יצחק בר חנניה, אמר רב הונא. ולפני שנתקדם, נסתכל בשוליים, תחת הכותרת, נושא. דין של רב הונא, המודר ענה מחברו, מותר להסיעו את ביתו. בדוגמה שלנו, אמנם ובין לא יכול, מכוח הנדר, לא יכול להנות משימון, אבל ובין יכול להתחתן, או סליחה, להשיא את ביתו לשימון. הגמרא, אמר רב יצחק בר חנניה, אמר רב הונא, המודר הנאה מחברו, מותר להשיא לו ביתו. אני רוצה לדייק בדוגמה. שמעון יכול להשיא את ביתו לרובן. נכון, אמרנו מקודם שרובן מכוח הנדר לא יכול לקבל הנאה משמעון, והנה שמעון יכול להשיא את ביתו לרובן. הגמרא ממשיכה, הבי בא, הבי לשון שאלה, הבי בא רבי זירא, במאי עסקינן. אז יש כאן שלבים, והמשולש מבליט את זה, וזה מה שכתבנו בשוליים, שלבים לברר נכסי מי אסורים על מי. אני חושב שאולי הקדמתי את המאוחר, בואו ניתן לגמרא לברר את השאלה הזאת. אז אנחנו שואלים, במאי עסקינן, אי למה בשנכסי אבי קלה אסורים על החתן? כלומר, כמו שאמרנו מקודם, אבי הקלה בדוגמה שלנו יהיה שמעון, הוא אבי הקלה, והם אסורים על רובן שהוא החתן. ואנחנו ורב הונא אומר ששמעון יכול להשיא את ביתו לרובן, אבל אם אנחנו מדברים על כך שנכסי אבי הקלה הם אסורים על החתן, הרי איך אתה אומר שזה מותר? הרי מוסר לו שבחה לשמשו. שבחה הוא תיאור מסוים של אשתו של אדם שהיא משמשת אותו, יש כל מיני, יש כמה תפקידים וכולי, וזה תמוע. איך יכול להיות, אם מדובר שנכסי אבי הקלה עשויים על חתן, שאותו אבי הקלה יכול למסור את ביתו לחתן? הרי החתן אסור לו לקבל הנאה מאבי הקלה, והנה הוא מוסר לו שבחה לשמשו, הוא מהנהו. אלא כשנכסי חתן עשויים על אבי הקלה, אולי אנחנו מדברים דוגמה כזאת, שנכסי ראובן הם עשויים על שמעון אבי הקלה. אבל הכיוון השני אין בעיה, זאת אומרת שנכסי ראובן הם עשויים על שמעון, אבל נכסי שמעון, וכאן נגיד ביתו, היא אינה עשויה לראובן. הגמרא אומרת, אם זה פירושו של רב הונא, גדולה מזו אמרו, כלומר חידוש יותר גדול נאמר, ואם יש חידוש יותר גדול אין צורך לדברי רב הונא כאן. מה זה? מה הכוונה גדולה מזו אמרו? משנתנו, משנתנו מדובר ב מדיר ומודר, והמדיר זן את אשתו ואת בניו, ואף הפי שהוא חייב במזונותן. לפי הדוגמה שלנו כעת, שנכסי החתן עשויים על אבי הקלה, גדולה מזו אמרו, אותו ראובן מותר לזון את אשתו ובניו של שמעון, למרות ששמעון חייב במזונותן, ואת אמרת מותר להשיא לו ביתו? הרי זה פשיטה. אנחנו נסתכל ברן, גדולה מזו אמרו, זן את אשתו ובניו, ואת אמרת מותר להשיא לו ביתו? כלומר, אם הוא יכול, ואנחנו שוב פעם נשחיל לתוך דברי הרן את השמות, אם ראובן יכול לזון את ביתו של שמעון בעודה ברשותו, שהוא שמעון חייב במזונותיה, ובכל זאת ראובן יכול לזון אותה במצב כזה, כל שכן שיוכל לזון אותה אחר שנשאה, שאובן עיסה את בת שמעון, זה עוד יותר פשוט, שנתחייב במזונות אשתו. ומי כמה שמלן רב הונא? מה החידוש בדברי רב הונא? אנחנו חוזרים לגמרא. לעולם בשנכסי אבי קלה עשויים על החתן, ואז איך זה מותר לשמעון שהוא אבי הקלה למסור את ביתו לראובן? הרי הוא מוסר לו שבחה לשמשו. התשובה לכך, הוא בביתו בוגרת ומדעתה. זה לא ששמעון שהוא אבי הקלה ונכסיו עשויים על ראובן מוסר את ביתו, כי היא גדולה, היא בוגרת, היא מעל גיל 12.5, והניסוי שלה עם ראובן זה מיוזמתה בעיקר, זה מדעתה. לכן זה לא נחשב כאילו שמעון מהנה את ראובן. תניה נמי הכי, הברייתא שמובא כעת באה להראות שהנאה מועטת מותר. המודר הנאה מחברו אסור להשיא לו ביתו, כגון אנחנו נגיד לדוגמה נכסי אבי הקלה אסורים על החתן, בכל זאת או בגלל זה, נגיד בגלל זה אסור להביא הקלה להשיא לו, למצוא את ביתו לחתן, להשיא לו ביתו, אבל מעשיאו ביתו בוגרת ומדעתה, כמו שאמרנו מקודם. אמר רב יעקב, המדיר בנו לתלמוד תורה. המשפט הזה שנוי בנקרא איזה מחלוקת או כמה פירושים שונים במפרשים. אנחנו נתקדם קצת בגמרא ואז נחזור להתייחס למה המשמעות של מדיר בנו לתלמוד תורה. אז מי שעשה כך, מותר למלות לו חבית של מים, גם זה כתוצאה מהפירושים למשפט המפתח, גם פה מי, על מי מדובר פה, מי זה שמותר למעלות. אז בכל זאת זה או שמותר לאב או שזה מותר לבן, נתייחס לזה עוד מעט, ולהדליק לו את הנר. רבי יצחק אומר לצלוק לו דג קטן. כפי שאמרנו, המשפטים פה שונים במחלוקת או בפירושים שונים. קודם רש"י המדיר את בנו מנכסיו אם לא ילמוד תורה. אז האבא כאן דוחף את הבן שלו ללמוד תורה, ואומר שאם לא תלמד כמו שצריך אז אתה לא יכול ליהנות מנכסי. אז האב אסר נכסיו על בנו. אז מותר, ממשיך רש"י, מותר האב למלות וכולי שנה מרובה לדר אמנו. מה שהאב בדרך הנדר מונע מהבן זה הנה מרובה ולא הנה מועטת, וזו הנה מועטת היא, כפי שאנחנו ראינו את זה כבר כמה פעמים בסוגיה הקודמת. כוס, אז אנחנו עכשיו נעבור לרן. שורה שלישית מתחת לגמרא, המדיר את בנו לתלמוד תורה, האב הדירו שלא יהנה אביו ממנו. זה הפוך. האב, נכון, הוא רוצה שבנו ילמד, אבל כאן האב מונע מעצמו הנה מהבן כדי שלא יתבטל מתלמוד תורה. מותר, ממשיך הרן, מותר הבן למלות לאביו חבית של מים ולהדליק לו את הנר, דמסתמה ממילי זוטרי, כי הנה מדבן קטנים כאלו דלק בו ביטול לימוד תורה, לא אדרי. האב לא אמר את נדרו ביחס לדברים הקטנים. והכי מוכח חי פירוש בתוספת הבכורות, הרן מחזק את הפירוש הזה על פי התוספתה במסכת בכורות. תניא, מעשה באחד שהרצה בנו תלמוד תורה, שהאבא דרבן את בנו ללימוד תורה והדירו מלעשות מלאכה, והטיל לו יוסי ברבי למלות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. ובכל זאת מובא בתוספתא שרבי יוסי ברבי התיר לבן למלות עבור אביו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי יומיה, אמר רבי יוחנן, המודר ענה מחברו, מותר להשקותו כוס של שלום. מה שאמרנו מקודם מבחינת שמות ודוגמאות, נחזור עוד פעם. מכוח נדר של ראובן, שמעון לא יכול להעניק הנאה לראובן, ובכל זאת שמעון הזה יכול להשקותו כוס של שלום. מה זה כוס של שלום? יש כאן שני פירושים. הכה תרגימו כוס של בית האביל, במערב העמרי כוס של בית המרחץ. נחזור על הדברים האלה דרך הראש. כוס של בית האביל שרגילים לשתות שם, כי אמרינן מסכת פסחים, מסכת כתובות, 10 כוסות בבית האביל, ואם האביל מודר אימנו הנאה, המצב כאן שאותו אביל לא יכול לקבל הנאה או מהמבקר, מותר להוליך שם יין במצווה, יין. אותו שמעון יכול להוביל, להוליך יין לביתו של ראובן, דמצווה כאבי. ולא מתי להנאה כל כך לאביל, כי מרובים השוטים. יש עוד הרבה אנשים בתוך בית אביל שישתו מהיין הזה. אז זה לא נחשב הנאה ישירות לאביל. כוס של בית המרחץ, ממשיך הראש, מים חמים. כדאמר בפרק קירה, רחץ ולא שתה מים חמים, מי שרחץ בבית המרחץ ולא שתה מים חמים, דומה לתנור שסיכו מבחוץ ולא מבפנים, והנאה מועטת היא. אותו השקיה או הספקת מים חמים זה נחשב הנאה מועטת. חוזרים לגמרא. ולא יזון את בהמתו בין וכו'. תניא, יהושע איש עוזה אומר, זן עבדיו ושפחותיו הקננים, ולא יזון את בהמתו בין תמיה בין תורה. זה שמעון שלא יכול מכוח הנדר של ראובן להנות את ראובן, בכל זאת שמעון יכול לזון את העבדים והשפחות הקננים של ראובן, אבל לא לזון הבהמות בין תמיה בין תורה. מה הייתה, מה הסבר לדין של יהושע איש עוזה? תשובה, עבדיו ושפחותיו הקננים למען חירותה אבידן, הם לצורך עבודה ולא לצורך פיתום. אז המזון שהוא נותן להם נחשב הנאה מועטת. בהמה לפתומה אבידה, ולכן אסור, גם אם מדובר בהמה תמיה, וזה כבר ראינו במשנה שיטת החכמים והסברנו את הדין הזה במשנה. עד כאן שיעורנו להיום.